שלום לכולם, אנחנו בפרק 42 של InvestCast, והיום אנחנו רוצים לדבר על המגמות בשוק התיירות העולמי, ועל ההשפעה של אותן מגמות על השקעות נדלן בשוק הזה. אנחנו נדבר על לאן השוק הזה הולך, איפה הוא נמצא היום, איפה להערכתנו יהיה בעתיד, מה התהליכים שמשפיעים על שוק התיירות העולמי, ואיך הם משליחים על השקעות נדלן בתחום הזה, תחום התיירות. לפני שנתחיל, אנחנו שוב נזמין אתכם לקהילת המאזינים של InvestCast בפייסבוק. כותבים InvestCast בשורת חיפוש, מבקשים להצטרף, אנחנו מאשרים בזריזות. אנחנו מזמינים אתכם גם לעמוד הפייסבוק של InvestMart ישראל בפייסבוק, כדי לקבל תכנים רלוונטיים לפני שעולים לפלטפורמה ועדכונים שוטפים על הפעילות שלנו בשוק הנדלן הגלובלי. וכמובן אנחנו מזמינים אתכם לבקר ולהירשם לפלטפורמת ההשקעות שלנו ב-investmart.co.il. אז פלג, בוקר טוב.
אהלן עידו.
אז בוא תן לנו טיפה גם אתה כמה מילים על למה צריכים מאזינים לצפות מהפרק הזה לפני שאנחנו נכנסים לעניינים.
זה פרק שאני חושב המון אנשים פונים, מתייעצים, מדסקסים איתנו לגביו. הרבה אנשים שמשקיעים בשווקים מוטי תיירות, או שמשקיעים ממש בשוק התיירות, בין אם זה נכסי שורט רנטלס, ובין אם זה בשווקים שהם מאופיינים בתיירות הולכת וגואה, אז הם פשוט פונים, מתייעצים ושואלים אותנו מה דעתנו. והמון פעמים אנחנו אומרים את הדעה שלנו, במה שנקרא באחד על אחד, אולי הגיע הזמן להסביר את זה יותר לרוחב מה אנחנו חושבים, וטיפה להעמיק גם מבחינת מה שקורה באמת בשוק הזה מבחינה אובייקטיבית, גם מבחינת התחזיות האובייקטיביות, ואז גם תחזיות סובייקטיביות שלנו, לאן פחות או יותר הדבר הזה הולך.
אוקיי, אז באמת אתה מדבר על תחזיות, אז אנחנו כאמור רוצים לדבר פה על צפי לשנים הקרובות, על המגמות, אז אולי כדאי שנתחיל לפני שאנחנו מגיעים ממש ממש למגמות בעתיד, מה התהליכים המרכזיים שקורים היום בשוק התיירות?
כן, וזה באמת אני חושב המבוא לעולם הזה של תיירות, ומי שהיום משקיע בשוק התיירות ולא מכיר אותם, זה כמעט פשע. כי עולם התיירות עבר מהפכה או מספר מהפכות דרמטיות בעשור וחצי שניים האחרונים, שענפים רבים יכולים להתקנא להם, והדבר הזה הוא עובר לפני ולפנים בכל עסקת תיירות שעושים, חייבים להכיר, להבין, כי הוא משפיע בצורה דרמטית על השיקולים, ותכף גם נסביר איך הוא ישפיע. אבל למעשה קרו פה שתי מהפכות ענקיות בשנים האחרונות, בוא טיפה נסביר אותם יותר לעומק. המהפכה הראשונה זו כמובן מהפכת הלואו-קוסט. מהפכת הלואו-קוסט היא מהפכה שקשורה לתחום התעופה. כן? זה לא תיירות בצורה ישירה, זה תעופה. איך זה משפיע על שוק התיירות? אז בוא נבין מה קרה כאן. בעצם יש לנו כאן איזשהו מודל, מודל תעופתי, שבמודל הזה ישנה הוזלה של מחירי כרטיסי הטיסה. למה זה קורה? רק בקצרה, טיפה נסבר את האוזן למי שלא מכיר. החברות, שחברות הלואו-קוסט, כן, אנחנו מכירים אותן, בין אם זה החברות האמריקאיות, סאות'ווסט, ובין אם זה חברות אירופאיות, למשל כמו איזי ג'ט או ריינר, למעשה מה שהן מציעות זה מוצר אחד בסיסי, לא מוצר, מטוס אחד בסיסי שהן מפעילות אותו, מטוס אחד בכל הצי שלהם, ואז יש להם חיסכון בכל ההכשרה ובכל העלויות של חלפים ודברים מהסוג הזה, זה פשוט יותר נוח, זה כמו צי ליסינג כזה, פשוט מטוס אחד שהן מחזיקות ונוח לתפעל אותו. הן משתמשות בעיקר בשדות משניים, לא בשדות עיקריים, שדות תעופה. הם עושים את כל המחירה והשיווק שלהם בדיגיטל, ואז הם חוסכים בסוכנים וחוסכים בכל מיני אנשי מתם מורכבים ועיקרים ובהרבה מאוד עובדים. הם עושים קווים ישירים ולא עושים כל מיני טיסות כאלה דרך הבים או דרך כל מיני נקודות ביניים. והם נותנים לך גם מחיר שהוא בדרך כלל שלדי בלי כל התוספות. ואז מה בעצם יש לנו כאן בסיטואציה? יש לנו בעצם שיטה מאוד יעילה וחסכונית לחברת תעופה. חברת תעופה שהיא פשוט חסכונית ויעילה. זה מתרגם גם למחיר של הכרטיסים, אבל עוד לפני שנגיע להשפעה על המחיר, רק כדי לסבר את האוזן, הנתח השוק של חברות הלואו-קוסט, כן, נכון להיום עומד על כ-35% מכלל הטיסות בכל אירופה, 30% באסיה, 25% בארצות הברית, גם בישראל משהו כמו 20%, 15%, זה אומר שבעצם שליש כמעט בממוצע עולמי מהטיסות היום זה טיסות לואו-קוסט. זה מטורף. עכשיו, זה ענף שעד לפני 10 שנים היית אומר לואו-קוסט, אף אחד לא הבין למה אתה מתכוון. ב10 שנים הוא משתלט על שליש, תראו איזה חברות ענקיות הוא עוקף בסיבוב התחום הזה. חברות ענק, שהוא לא רואה אותה ממטר, אפשר לומר, וזה דבר שהוא דרמטי, שמשפיע בצורה מהותית על, על ענף התיירות. לצד הפעולה הזאת, גם יש הוזלה של מחיר הדלק הסילוני, לאורך הרבה מאוד שנים, אמנם בשנים האחרונות זה טיפה כן מתייקר, אבל בעיקרון ישנה הוזלה ארוכת שנים. מטוסים יעילים, כן, של שתי יצרניות המטוסים הגדולות, שזה בואינג ואיירבס, שיוצרים חיסכון בעלויות דלק, חיסכון בתקורות, ניהול יותר יעיל של הטיסה וכולי, עמידה בזמנים, דברים מהסוג הזה. והנה קיבלת מתכון לחיסכון אדיר של עשרות אחוזים במחירי כרטיסי הטיסה. קיבלת כאן דרך בעצם להתנייד בעולם בצורה הרבה יותר זולה מבעבר. אנחנו מדברים על זה שלפי נתונים, כן, בין 1980 ל-2015, ישנה ירידה ריאלית, כן? ריאלית של 50% במחירי כרטיסי הטיסה. בתקופת זמן של בערך, כמה זה? 35 שנה. אז יש לך ירידה ריאלית של 50% במחירי כרטיסי הטיסה. כל זה הודות באמת לכל אותו תהליך שאנחנו חווים אותו, שהוא תהליך די משמעותי בשוק הזה. איך כל זה קשור לעולם התיירות? ובכן, ברגע שהורדת את מחיר כן, הדרך להגיע ליעד, את המחיר שלך של הדרך לטייל, הדרך להגיע למקומות, אתה מן הסתם גם מנגיש את זה לקבוצה יותר גדולה של אנשים, שבעבר לא היו, ידם לא הייתה משגת, בעיקר ממדינות נכשלות, או מדינות שהן, כן, שהמצב הסוציו-אקונומי שם נמוך יותר, וגם הגדלת את הפעילות הגלובלית של אנשים שכבר טסים. ואז אתה רואה למשל בישראל, שאפילו שישראל ידועים ככאלה שיוצאים לחול כבר, מימים ימימה היינו יוצאים לחול, אז הקפיצות הן דרמטיות של עשרות אחוזים, מאז התהליך הזה. ואז אתה רואה ששוק שכבר היה בעולם התעופה, בעולם התיירות, מעמיק את הנגישות שלו לשם. ושוק חדש שכמעט ולא טייל, כן, אנחנו מדברים על מיליארד סינים, זה אנשים שירשו לעצמם לנסוע לחו"ל לטייל, אמנם ראינו המון, אבל זה ממש היה כלום, טיפה בים. עכשיו, כשיש את הלואו-קוסט ויש את הדבר הזה, פתחת את הדלת להמון אנשים. עכשיו, גם חשוב לומר משהו, חשוב לגבי הנושא של הלואו-קוסט. לואו-קוסט לא הוריד רק את המחירים של הלואו-קוסט, הוריד גם את המחירים של חברות התעופה הסדירות. או, כן, חברות התעופה המקומיות שכולם...
המסורתיות.
המסורתיות שהכרנו. זאת אומרת, אפילו קחו חברות כמו לופטנזה, או אלאל, או לא יודע, הבריטיש איירווייז, כל החברות האלה גם כן הורידו מחירים בעקבות איזי ג'ט, ובעקבות זה גם די טיווי. כי אם הלואו-קוסט מוריד את המחיר בכמה עשרות דולרים או בכמה מאות דולרים, מה תעשה אלאל? תמשיך למכור ביוקר, מה תעשה בריטיש? תמשיך למכור ביותר על אותו קו. אז הן חייבות להשוות, לכן הן גם מורידות. הן עדיין קצת יותר יקרות, אבל בטח פחות. ולכן המשמעות היא שסינים, פתאום החברות הסיניות טסות לישראל, פתאום החברות הסיניות, אנחנו רואים המון יעדים חדשים שכן, שישראלים טסים אליהם, לא שישראלים, שהם טוסים, סינים מגיעים לתל אביב, מהם. כן, כל מיני יעדים בשנים האחרונות שהגיעו, וזה באמת נובע מזה שיש ביקוש של תיירים סינים לבוא ולטייל, לבוא ולראות, בגלל שהמחירים, מחירי הבסיס הרבה יותר זולים מבעבר.
ואיך הצמיחה הזאת באה לידי ביטוי במספרים? אתה צריך לדבר בכמות טיסות לשנה וכו'.
כן, נתון מדהים, 100,000 טיסות ביום אחד ברחבי העולם, ביממה. 100,000 טיסות. חשבו שיש 150-200 נוסעים כאלה בממוצע על מטוס. כמה זה? 20 מיליון קיבלנו? 20 מיליון איש עוברים ממקום למקום ביום אחד. מטורף. זה מה שנקרא שוק גלובלי, זה מטורף. עכשיו, תחשבו כן, לפני 15 שנה, המספר הזה עמד על בערך שני שליש מזה, על 65,000 איש. זאת אומרת, תראו
65,000
כמה...
65,000 טיסות.
65,000, כן, 65,000 טיסות ביממה אחת לפני 15 שנה. וזה נתון דרמטי. זה אומר שהייתה פה עלייה של בערך 50% ב-15 שנה, במספר הטיסות. מטורף. אין הרבה שווקים שעושים כזאת קפיצה בתקופת זמן כל כך קצרה. אין הרבה שווקים. אז אנחנו מבינים שהדבר הזה גורם להוזלה, אנחנו מבינים שהדבר הזה גורם לתנועה של תיירים, מכל העולם לכל העולם, ולכן זה גם בא לידי ביטוי כמובן בגידול במספר התיירים בשוק הגלובלי.
אוקיי, אז דיברנו על תהליך משמעותי אחד שנתן פוש אדיר לתנועה של תיירים בעולם בכלל ולכלכלת התיירות בפרט. אגב, בכל המובנים ובכל הענפים והשלוחות של כלכלת התיירות. אז באמת רובד משמעותי אחד בתיירות הוא הרובד של הטיסות, אבל יש בסיס נוסף שעליו נשענת התיירות, והוא כמובן הלינה. אז בוא נזרום לכיוון התהליכים שעולם התיירות עבר בכל מה שקשור ללינה.
כן, מהפכת השורט רנטלס. למעשה, כמו שאמרת, בדיוק, יש פה שני שלבים. הרי גם אם אתה יכול להביא הרבה אנשים בטיסות יותר זולות, אתה צריך איפשהו לשכן אותם. אז אם לא היה את המהלך התומך הזה של מהפכת השורט רנטלס, היינו קצת יותר בבעיה. ולא בטוח שהמהפכת התיירות הייתה מצליחה באותו היקף שהגיע אליה. היא הצליחה בגלל שלצד מהפכת הלואו-קוסט והוזלת הטיסות, הגיעה גם מהפכת השורט רנטלס. מה זו מהפכת השורט רנטלס? אם חושבים על זה רגע לעומק, זה לא באמת משהו מושג חדש, שורט רנטלס. שנים רבות היה דבר כזה, אפשרות לשורט רנטלס, הרבה אנשים היה להם דירות, והם הזכירו אותם לטווח קצר ולטווח בינוני, והיו בתי, כן, אפרט הוטלס כזה, שזה בתי דירות מלונאות, זה משהו שקיים כמה עשרות שנים לפחות, לא משהו חדש. מה שכן חדש, זה מה שעשו Airbnb ובוקינג. וזה מיד נסביר, אבל רק צריך להבין שנייה את הרעיון של מה זה בעצם שורט רנטלס. יש בתי מלון, שזה ממש הוטל, ויש שורט רנטלס, מעין אפרט הוטל, זה כאילו מעין בניין, שלפחות לכאורה, בתיאוריה, כן, זה היה אמור להיות בניין שלם, שבמקום שהוא יהיה בניין להשכרה לטווח ארוך, במקום שסוחרים רגילים בשוק המקומי יגורו שם לשנתיים או לשנה, באים אנשים וסוחרים שם לטווח קצר. עכשיו, טווח קצר יכול להיות מספר חודשים, אבל יותר מזה הוא גם יכול להיות מספר ימים. וברגע שזה מספר ימים, זה כבר ממש הופך להיות תיירות, שהות לצורך תיירות. עכשיו, כן.
ודיברת על אפרט הוטלס ועל בניינים שעוברים הסבה כולם באופן דבר, אבל זה יכול להיות גם דירות ספציפיות, קונקרטיות, במבנים, כמו שאנחנו מכירים מ-Airbnb באמת.
אבל זה בדיוק הנקודה שעשתה Airbnb ובוקינג. מה הם עשו? הם אמרו, תשמע, האפרט הוטלס, הרי זה כל הבניין כולו, הוא עכשיו משמש בתור מעין שורט רנטלס כזה. זה מה שהיה פעם. מה קרה עכשיו? אמרו, רגע, אפשר גם לקחת דירה מסוימת, שאומנם אם קודם לכן, אם קודם למהפכה הטכנולוגית הזאת, ש-Airbnb ובוקינג הביאו איתה, לא היה ניתן לשווק אותה, כי עכשיו יש לך דירה. כן, דירה איפשהו בארץ. יש לך, אתה רוצה להזכיר אותה בשורט רנטלס, לא כחלק מהאפרט הוטל. אין לך איפה לפרסם אותה, אין לך איפה להפיץ את זה. אתה צריך איזשהו מנגנון מסודר של לוח מודעות כזה גדול. אז מה ש-Airbnb ובוקינג אמרו, תשמע, למה להסתכל רק על הבניין כאפרט הוטל? בניין שלם, קח את זה כדירות נפרדות, ואותן תשווק. ואז כל נעם שיש לו דירת מגורים רגילה, ורוצה להזכיר אותה לטווח קצר, יכול לעשות זאת דרך Airbnb. זה בדיוק הרעיון שעומד בבסיס הנושא הזה של Airbnb והבוקינג. עכשיו, כאן מתעוררת השאלה שמיד צריכה להישאל, רגע, איפה כל היתרונות שיש בכלל לבן אדם לעשות מהלך כזה של להזכיר את הדירה שלו, לשורט רנטלס, בהתחשב בכל הניהול, בכל ההתעסקות, כאשר יש מודל אחר, שהוא מודל הרבה יותר יעיל לכאורה, שזה מודל המלונאות. הרי אם יש מלון, שזה מה שהוא עושה for a living, מהבוקר עד לילה, הוא מקצוען בזה. אגב, אני לא יודע, אתם יודעים, רוב המלונות זה בניין שבכלל לא בבעלות הרשת. הרשת היא חברת הניהול. אז בעצם יש חברת ניהול שלוקחת בניין שמישהו אחר הוא הבעלים שלו, נותנת שירותי ניהול מאוד מוקפדים ומקצועיים, ודואגת למצוא את אותם אנשים שיגורו שם ובעצם יתחסנו שם. אז איך המודל המלונאי הזה לא מספיק יעיל, ומודל דירה יכול להיכנס פה באיזשהו פער? זאת שאלה שהרבה אנשים יכולים לשאול אותה, שהיא שאלה מעניינת, היא שאלה נכונה, תכף ניגע בה. אבל רק כדי להסביר, בעצם Airbnb נכנס לתוך השוק הזה, לתוך שוק התיירות, בדיוק כמו שמלון עושה, מזכיר חדר לטווח קצר, מפרסם את זה באתר, ולכאורה זה אותו מודל בדיוק.
אז יפה, אז בדיוק פתחת ואמרת שיש לענף המלונאות יתרון לגודל, ושחברות ניהול שזו המומחיות שלהן מתקתקות את העסק. אבל בכל זאת אנחנו רואים שה-Airbnb עלה יפה ועובד יפה, אז איך היתרון לגודל והמומחיות של המלונאים ושל ענף המלונאות בכלל, בכל זאת נדחקים הצידה?
כן, אז יש באמת מספר סיבות, אני חושב, מרכזיות לזה. הדבר הראשון הוא באמת התמריץ הכלכלי שמונח בבסיס המודל של Airbnb ובוקינג. התמריץ הכלכלי כאן הוא העובדה שנכון להיום, התחום הזה עדיין לא מוסדר, עדיין לא מפוקח. אני לא קורא כאן לבכך לפיקוח, אבל זה דבר שהולך לקרות, ואנחנו גם על זה נרחיב תכף. הרעיון הוא שכל זמן ש-Airbnb לא נחשב, כן, מבחינת הרשויות, כמו מלון, לצורכי כל דבר ועניין, יש כאן גאפ כלכלי, פער כלכלי, שאז באלטרנטיבה, אנשים תמיד יעדיפו את Airbnb, כי Airbnb יציע לך בכמה עשרות דולרים פחות ללילה. ואז, כשזה המצב, ברור לגמרי שכולם יעדיפו את, את מה שיותר זול. במיוחד שהוא לא בהכרח נופל באיכות. עכשיו, למה יש כאן פער כלכלי, או איזה דברים עיקריים יוצרים את הפער הכלכלי הזה לטובת Airbnb? אז אחד זה בנושא של המיסוי. הנושא של המיסוי הוא נושא מאוד מהותי. חלים שני מיסים על עסקאות מהסוג הזה, או צריכים לחול לפחות, שני מיסים על עסקאות מהסוג הזה. אחד זה מס ישיר, מה שנקרא מס הכנסה. עכשיו, כאן מדובר בהכנסה שהיא, לכאורה, אני מזכיר את הדירה בשוק החופשי לסוחר ארוך טווח, אני משלם מס חירות. כשזה סוחר קצר טווח, כן, כאלה תיירים, אז תראה את האלטרנטיבה. יש בית מלון, שבית מלון זה חברה, חברה משלמת מיסים, מס חברות, על כל בן אדם שמגיע, יש לה הכנסה, והיא משלמת על זה מס. כן, בניקוי ההוצאות, אני משלם מס חברות. אז זה המס האחד, אבל אם עכשיו אני יחיד שיש לו דירה אחת שאני מזכיר אותה בשוק החופשי כדירה ל-Airbnb, אני לא משלם על זה מס חברות, אני אמור לכאורה לשלם על זה מה? מס חירות? מה אני אמור לשלם על זה? כי עיקרון, יש פה איזשהו פער, לא מצליחים כך להבין היום איזה מס אני אמור לשלם על זה. חלק לא משלמים בכלל, שזה בעיה מסוג אחד. אלה שכן משלמים, ישלמו בדרך כלל מס חירות. יציינו, כן, יש לי הכנסת שכירות של סכום מסוים. ואז יש גם מדינות שיש פטורים מסוימים עד איזשהו גובה מסוים בגלל שזה מס חירות, אז רואים את זה כאילו זה מס חירות. אף על פי שבמהות זה די דומה להשכרה, כמו מלון, מה ההבדל? למה אני גם אומר שלכאורה זה גם אין הבדל? בגלל הקשר למונח עסק, והקשר הזה מתחדד מאוד דווקא במס העקיף. מה זה מס עקיף? זה מע"מ. מע"מ זה מס שמשלמים אותו על צריכה. בניגוד למס הכנסה שזה מס ישיר, המס עקיף משלמים אותו על צריכה. עכשיו, המע"מ הזה צריך להיות רכיב בעסקה. באיזה מובן? הרי מלון, כשהוא מזכיר את החדרים שלו, מנקה מע"מ. הוא סופג את המע"מ הזה שהלקוח הקצה משלם, הוא משלם לו הרי מחיר ברוטו. ומתוך המחיר ברוטו הזה מנקה המלון את המע"מ. מה עושה עכשיו יחיד שיש לו דירת מגורים ומזכיר אותה בשוק החופשי? הוא לכאורה גובה את כל הסכום כסכום ברוטו נטו, הוא לא מנקה מע"מ, כי הוא יחיד, הוא לא עוסק. אבל עכשיו עולה השאלה שגם מעצבנת את רשויות המס בכל רחבי העולם, והאם בעצם אתה כן עוסק? והיא רלוונטית גם לשאלת המס הישיר וגם לשאלת המס העקיף. אם אתה כן עוסק, אז אתה צריך לשלם מס הכנסה כעוסק, וזה שיעור מס אחר לגמרי, וזה התייחסות אחרת לגמרי. עכשיו, זה לעניין המס העקיף, המס הישיר. מה לגבי המס העקיף? במס העקיף, אם אתה רואים אותך כעסק, אתה צריך לנקות מע"מ. זאת אומרת, הנה, 17% אם זה בארץ, כן, 17% מתוך ההכנסה שלך, אתה צריך להעביר לרשות המס. ואתה צריך גם, תראה, אתה תוכל גם הוצאות מסוימות להכיר בניקוי, אבל זה לא משנה. אתה נתפס כעסק. וברגע שאתה נתפס כעסק, כל ה-state of mind שלך משתנה מיד. כל האטרקטיביות של ההשקעה הזאת נתפסת שונה לגמרי בבת אחת. כי אתה לא איזה מין כזה יחיד שמחזיק לו איזה דירה ומזכיר אותה, ומשפר את הצועה אם הוא עושה את זה כ-Airbnb, אלא אתה פתאום עסק לכל דבר ועניין. עכשיו, למה רשויות המס צועקות זה עסק, זה עסק? כי לוקחים את מבחני העסק, מאותו המבחנים שמגדירים מהו עסק ומהו לא עסק, ורואים, מבחן אחרי מבחן. אופי הנכס זה דומה לעסק, כן? זה נכס כמו, כן, מצריך החלפה יומיומית של מצעים, מצריך כביסה, מצריך טיפול שוטף, מצריך לובי אפילו בחלק מהמקרים, מצריך ניהול שוטף, זה אופי כזה שהוא, כן, יותר דינמי כזה, שמזכיר עסק. שתיים, עניין של בקיאות ושליטה. אתה צריך הרבה יותר בקיאות ושליטה כשאתה מחזיק נכס לתיירות, מאשר נכס שאתה מזכיר אותו סתם בשוק החופשי לשנתיים. כן, יש לזה היגיון מסוים. אתה צריך, כן, לעשות מאמצים. מבחן השלישי זה מבחן השיווק, מבחן היזמות, כמה אתה צריך ליזום, כמה אתה צריך בעצם לפרסם כל יום את הנכס שלך. מבחן רביעי זה השכל הישר, כן, מבחינה הגיונית, מה נראה לנו שמוצר כזה, כמו דירה שמזכירים אותה כן, לתיירות. יש לזה אופי כזה, דינמי, אקטיבי כזה, שמאוד מזכיר עסק. כל המבחנים האלה, מבחנים שנקבעו ברשויות המס ברחבי העולם, כדי להבחין בין עסק לבין לא עסק. במובן הזה, הנושא הזה של השכרה ל-Airbnb, השכרת Airbnb והשכרת בוקינג, הם נופלים כאילו כמו כפפה ליד למונחים האלה של עסק. לכן רשויות המס צועקות, וגם על זה תכף נסביר בהרחבה.
אז אתה בעצם אומר שהפיגור של הרגולציה או הפיגור של ההסדרה וגם של האכיפה בתחום גורם לכך שיש יתרונות שנהנים מהם המזכירים בשעות רנטלס על פני ענף המלונאות, אבל אני מניח שהעניין הזה ישתנה בעתיד הקרוב, כי הרגולציה אומנם בדרך כלל מפגרת אחרי ההתפתחות הטבעית בשוק, אבל היא בסופו של דבר שולחת את הזרועות המרסנות שלה ומסדירת תחומים שפעלו באופן חופשי או פרוץ, תלוי איך אתה מסתכל על זה, למשך תקופה מסוימת. אבל מה שמעניין אותי זה אם יש לדעתך סיבה עמוקה יותר מבחינה כלכלית ליתרונות שיש למי שמחזיק היום בדירת Airbnb לעומת המלונאים, יתרונות שמאפשרים לו בסופו של דבר הרבה פעמים להציע מחירים אטרקטיביים יותר לתיירים. שוב, חוץ מאשר ענייני מיסוי ורגולציה שככל הנראה ממילא כן תהיה איזושהי הסדרה בקרוב לפחות במדינות המפותחות.
אז אני חושב שיש פה גם הסבר עמוק יותר שמצדיק את זה, וההסבר הזה אפשר לכנות אותו, כן, עלויות המינימום שבתפעול מלון. משום שמלון יש לו עלויות מינימום מאוד גבוהות. עכשיו, נכון, הזכרת קודם יתרון לגודל ואת העובדה שמלון יודע לנהל יותר טוב ולהוזיל את העלויות, אבל עדיין יש לו מינימום שהוא לעולם לא יכול לרדת מתחת אליו, כן? גם אם יש אורח אחד במלון, התפוסה היא 1%. חייבים להדליק את המלון, חייבים שיהיה חשמל, חייבים שיהיה עובדים, חייבים שיהיה לובי, חייבים שיהיה רום סרוויס. כל השירותים האלה חייבים לפעול במינימום, בסטנדרט של המלון, כדי בכלל להתחיל לעבוד. אז בתקופות שאין תפוסה או יש תפוסה, עדיין צריך צוות, עדיין צריך מלון שמתפקד עם חשמל, עם חדר אוכל, עם כל השירותים של המלון, עם בריכה, עם כל השירותים של המלון הזה מציע לאורחים שלו. לכן, במובן הזה, אתה לא יכול להימנע מעלויות מינימום שהן מאוד יקרות, שהמלון חייב לעמוד בהם. עכשיו, נכון, הוא יכול לשחק מהטווח שבין עלויות המינימום ועד למחיר השוק, הוא יכול להיות יותר יעיל מאחרים. אבל הוא לעולם לא יצליח לרדת מעלויות המינימום, כי הוא לא ימכור בהפסד את החדר. לכן, Airbnb שאין לו את כל העלויות האלה, דירה אחת לא צריכה להחזיק אם היא לא מוזכרת, היא לא צריכה להחזיק עכשיו צוות שלם, אז אין לה את העלויות האלה, לכן היא מתחת למינימום הזה. היא יכולה להציע במחיר שכאילו טורף את הקלפים מבחינת בית המלון, ולכן בית המלון למעשה לא יכול למכור במחיר הפסד. הוא לא ימכור את החדר הזה. וסיבה נוספת, אני חושב שאולי קצת פחות מורגשת, אבל גם היא קיימת, זה שלמלונות יש גם הרבה יותר רגולציה שחלה עליהם. רגולציה בדרך של כל הנושא של התכנון העירוני, כל הנושא של כן, כיבוי אש, סניטריה, כל הנושא הזה של איך המבנה בנוי, מה צריך להתקיים בו, אלו תנאים, כל מיני דרישות שחלות על בתי מלון, שלא חלות על דירת מגורים רגילה ב, לא יודע מה, ברחוב בלפור.
גם הרישוי, חידוש של הרישוי, רישוי לחתחילה, גרות והטלים, דברים מסוימים.
כל הדברים האלה שלא חלים על דירה, כן, סתם באיזשהו בניין, שכן חלים על בית מלון, וכל הדברים האלה יש להם עלות מסוימת, שפשוט נספגת במחיר מחיר הלילה שמשלם התייר. אז כשיש לו בדירה אחת מחיר לילה שהוא צריך לשלם כולל את הדבר הזה, ובאחרת אין את הדבר הזה, אז כנראה שיש איזשהו פער לטובת דירת ה-Airbnb.
אוקיי, אז דיברנו על שתי המהפכות המרכזיות שקרו בשנים האחרונות ושינו את שוק התיירות, מהפכת הלואו-קוסט ומהפכת השורט רנטלס. בואו נסכם בגדול את התוצאה, שורה תחתונה של שתי המהפכות האלה, ככה בכמה מילה.
קיבלנו הוזלה של למעשה שני רכיבי התיירות המרכזיים, ההגעה ליעד והלינה ביעד. וכשאתה עושה הוזלה של כל כן, הרכיבים המרכזיים האלה, אתה מקבל היצף אדיר של אנשים שגודשים את הערים ברחבי העולם. אתה מבין שהגדלת את מספר התיירים בכל רחבי העולם בעשרות אחוזים, ולשם המחשה, מ-2010 ל-2020, כן, זה אומנם תחזית עד הסוף, אבל בגדול ממיליארד תיירים בסך הכל ועד למיליארד 600 תיירים בשנה. אז זה בגדול הפער האדיר הזה שאנחנו מבינים שעוד יש לאן להגיע, עוד יש לאן לעבור, וכולו מעיד על הצמיחה הענקית הזאת בשוק הזה.
יפה, אז אנחנו מכירים עכשיו בשינויים ששוק התיירות עבר ומבינים את התוצאות של אותם שינויים. בואו נתחיל לדבר על מה הולך לקרות לדעתך מכאן והלאה. לאן שוק התיירות הולך? האם התהליכים שראינו בתעשיית הטיסות ובתעשיית השורט רנטלס הולכים להמשיך ולהתגבר, אולי להעט? איך אתה רואה את הדברים?
כן, אז החשש, וכאן בדיוק החלק המעניין, וזה הערכה והניבוי כבר, שאנחנו דווקא לא נמשיך בקצב היסטרי כמו שהיה עד כה. אנחנו לא מדברים בהכרח על האטה או פחות צמיחה בתיירות, אולי כן תהיה צמיחה, אבל יהיה תהליך של פיזור של התיירות, התיירות תתפזר לאזורים נוספים, ויש לזה הרבה מאוד סיבות, ובואו נעשה שנייה רגע למפות למה אנחנו חושבים את, את הרעיון. הסיבה עלתי, האמת שאין אין, אין אחת יותר מרכזית מהשנייה, אבל היא לפחות מספיק מרכזית כדי שניתן לה את, את הבמה, זה הנושא שמרכזי הערים כבר היום מלאים. אוקיי? כך ערים, ערי בירה באירופה, ערים מרכזיות באירופה, כמו אמסטרדם, כמו מדריד, כמו לונדון, כמו פריז, ערים שפשוט מפוצצות בתיירים. אנחנו רואים את זה היום גם בחודשי הקיץ, אבל למעשה זה גם בחודשים, חודשים שהם עוטפים את חודשי הקיץ, כבר בחודשי האביב ואפילו בסתיו, ממש כמות אדירה של תיירים, והדבר הזה מכתיב מציאות. זה לא סתם מורגש, זה מכתיב מציאות. קח דוגמה את אמסטרדם, ברצלונה, ונציה, שלוש ערים שהתושבים עכשיו מתחילים לגלגל שינוי חקיקה ושינויים מעשיים של, של העירייה כלפי תיירים, מתוך רצון לחסום במובן מסוים את האמביציה של תיירים להגיע.
כן, יש דוגמה מצוינת בדוברובניק בקרואטיה, 40 אלף תושבים, משהו כזה, 5 מיליון תיירים בשנה. אתה מבין את ההיקפים. ובדיוק בגלל הלחץ הזה של התושבים, שחייהם השתנו באמת מקצה לקצה, לתפיסתם לרעה, כן, תיירים מכל העולם גודשים את העיר ולחלוטין משנים את פניה. אז אותם לחצים שמפעילים התושבים עובדים, ובחודשים האחרונים ראש העיר של דוברובניק הודיע על צעדים משמעותיים שהוא מתכוון לנקוט כדי למנוע מכמויות כאלה של תיירים להגיע לעיר. וכמובן שכל זה במסגרת של הפעלת לחץ כבד על הממשלה בהקשר הזה וכו'. ואלה דברים שרואים אותם, מתחילים לקרות בהרבה אזורים מתוירים, באירופה לפחות.
כן, מטילים מס על כל תייר שנכנס למדינה, לעיר, דבר שרואים אותו בהרבה מאוד ערים בעולם. פתאום צריכים לשלם מס, אני יודע, באוסטרליה מתחילים לנקוט בשיטה כזאת. שוב, הדברים האלה הם סממן לכך שמרכזי הערים, די, head enough מה שנקרא, הם רוצים חזרה את, את השקט והשלווה שהייתה להם במרכז העיר, ולא רוצים את העומס שבא עם, עם עולם התיירות המסיבי שאנחנו מכירים אותו היום. זהו מהלך שהמשמעות שלו היא בגדול, כנראה, הסתה של הרבה מאוד תיירים ממרכזי הערים ומהערים הגדולות, אל אזורים רחוקים יותר, בוא נאמר, אל, נגיד הפארקים הלאומיים, או ערים יותר רחוקות מהמעגל הראשון, ושם הולכים לשכן את כל העיירות נופש למיניהם, ושם הולכים בעצם להחסן את כל התיירים, כי פשוט המרכזי הערים מתפוצצים עד אפס מקום, וכבר לא ניתן יותר, וכבר התושבים לא מוכנים לזה יותר. ושימו לב שדרישה של תושבים, זה גם דרישה שבדרך כלל משפיעה מעשית, כי בסוף מה התושבים עושים? יש בחירות לראש העיר, ואחת ההבטחות של ראש העיר זה להילחם בתיירים. אז רואים את זה בהרבה ערים, כמו שציינת בדוברובניק, אבל לא מן הנמנע שנראה את זה בערים נוספות גם בתקופה הקרובה. אז זה דבר ראשון, הפיצוץ במרכזי העיר. הדבר השני, זה באמת הנושא הזה של Airbnb ובוקינג, מתכתב עם מה שאמרנו קודם לגבי המיסוי, אבל לא רק. למעשה, ישנה דרישה הולכת וגוברת, שאפשר לומר שהיא כמעט, אוננו עם אסלי, פה אחד, כל האנשים כמעט יוצאים נגד המודל של Airbnb ובוקינג. כמעט כל האנשים בעיר. תחשוב כמה אנשים יש להם אינטרס נוגד. אחד זה התושבים כמובן, שהם לא רוצים כי זה מייקר להם את המחירי הסחירות, כי הרי כל דירה שמוסבת ל-Airbnb ולתיירים, תופסת דירה משוק הסחירות המקומי. שתיים, יש לך דרישה של רשויות המס כאמור, לגבי להכיר אותך כעוסק, וגם מס הכנסה וגם מע"מ. שלוש, לובי של מלונאים. הלוביסטים בשוק הזה מושכים, דוחפים את חברי הכנסת לחוקק חוקים שיעצרו את מה שעושים היום פלטפורמות כן, השורט רנטלס, כי זה נוגס להם ברווחים ויכול לגרום לסגירת מלונות.
או לכל הפחות, כמו שדיברנו קודם, להטיל רגולציה על אלה שמזכירים את הדירות ולאו דווקא על הפלטפורמה כפלטפורמה.
גם כיוון שהם כמובן עושים, כמובן יטילו רגולציה או יקשיחו את הרגולציה שנדרשת, ואז יגידו, אתם חייבים לעמוד ברגולציה, אתם רוצים להתקיים. וכמובן, גם מהצד של רגולטורים, כל מיני רשויות תכנון, אומרות, רגע, לא תכננו שיהיה פה עכשיו תיירים בשכונה הזאת, תכננו שתהיה שכונה של מגורים. קח את קרם התימנים בתל אביב, 80% מהדירות בקרם זה דירות של שורט רנטלס, של תיירים. לא בטוח שעיריית תל אביב כל כך אוהבת את זה, ולא בטוח שעיריית תל אביב כל כך תכננה את זה. אולי יש תשתיות אחרות שהעירייה תכננה, יותר מסעדות, לא יודע, יותר דברים מסוימים שלא מתאימים לסביבה אורבנית או סביבה של דיירים מקומיים. כל הדבר הזה הוא לחץ אדיר שהמשמעות שלו בסופו של דבר תהיה, וכבר רואים את הניצנים שלה, שינוי של התחום. שינוי של תחום ה-Airbnb והבוקינג. כל השורט רנטלס הולך להיות מאוסדר ומפוקח, גם מבחינה מיסויית, כך שהוא יוכר כעסק, וגם מבחינה רגולטורית, תכנונית, כל היתרים שנדרשים, כל הדבר הזה הם צריכים לעמוד בו, זה הולך לשנות מקצה לקצה את התחום. זה צריך לבית לקחת את זה בחשבון. ואני חושב שיש אפילו סיבה שלישית למה אנחנו חושבים שהולך להיות שינוי בענף התיירות העולמי, זה הנושא של הלואו קוסט. חזרה ללואו קוסט. כל מה שאמרנו כיתרונות של הלואו קוסט, והעובדה שהוא מוכר ביותר זול, ובאמת עושה הסעת המונים כזאת של נושאים מה שלא ידענו בעבר, it comes with a price. זה לא בכדי שחברות הלואו קוסט מצליחות להחזיק מעמד היום בצורה כזאת, זה בא עם הרבה מאוד סיכון. ומה הסיכון? השבריריות של המודל שלהם. חברות הלואו קוסט עובדות על שולי רווח מאוד מאוד קטנים, ולא בהכרח חברות הלואו קוסט יחזיקו מהם. אנחנו לא יודעים איך זה, מה יהיה, אבל לא בטוח שהם יחזיקו מהם. גם משום שחברות הישנות, כן, החברות המסורתיות, מיישרות איתן קו עם חברות הלואו קוסט.
או שהן מקימות הרבה פעמים גם חברות מתחרות בהם, שהן מורידות אותם מהפסים, כן, מורידות אותם לשוליים. תראה, בלילה היה סיפור כזה עם אפ וכל מיני כאלה.
זה דוגמה נכונה. כל החברות שהן מקימים, למרות שאני לא יודע כמה הן שורדות החברות האלה, אבל לפחות החברות תעופה מנסות, אני יודע שעושים כל מיני שינויים של איך שמתמחרים את הכרטיסים. כל הדברים האלה משפיעים בסופו של דבר על, 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 על חברות הלואו קוסט בהתאמה, כי ככל שהחברות הגדולות, כן, לופטנזה מכריזה מחר שהיא עושה אפשרויות ללואו קוסט גם אצלה בבית, אז פתאום זה משנה את כל האטרקטיביות בלטוס דווקא באיזיג'וט או בריינר. אז זה דבר ראשון, אבל הדבר היותר מהותי פה, זה באמת בגלל ששולי הרווח של חברות הלואו קוסט מאוד מאוד דלים, אנחנו רואים שכל פעם שיש איזשהו אפצ'י בשוק התיירות, משהו קורה שם, מיד קורה משהו לאחת מחברות הלואו קוסט. אז קודם כל יש כמה חברות לואו קוסט שכבר נסגרו מאז שהענף הזה התחיל, או שנמצאות בקשיים כלכליים אדירים. אני שמעתי לאחרונה על חברת נורווגיאן, שחברה נורווגית שלמעשה מפעילה לואו קוסט, והיא לא ממש מצליחה להתאושש בתקופה האחרונה, לפי מה שאני מבין. חברה נוספת שאני שומע שנמצאת בקשיים זאת ריינר, שמפטרת עובדים, וקראתי שזה בגלל העיכוב בהחזרה של המטוסי הבואינג החדשים שהתרסקו. אז הדבר הזה, תראה איך משהו שהוא לכאורה בכלל שולי לחלוטין, המטוסים האלה שמתעכבים, כי בואינג הוא צריך לבדוק אותם לפני שמחזירים אותם לשירות, איך זה משפיע על ריינר וגורם לפטר עובדים וגורם לכל המודל שלה להיות כל כך רעוע ורגיש לדבר הזה. המחיר שחברות הלואו קוסט משלמות על המודל הרזה שלהם הוא מחיר שהן בעצם מאוד מאוד תנודתיות, מאוד לא יציבות. וכשזה המצב, לא בטוח שמודל הלואו קוסט יחזיק מים לאורך זמן, לא בטוח.
אתה אומר, חברה מסורתית הייתה שורדת את הבעיה של המטוס המסוים הזה, כי היא מחזיקה ציר רחב של מטוסים מכל מיני סוגים, וחברת לואו קוסט נשענת על סוג אחד של מטוס לצורך העניין, מה שמצדיק או מאפשר לה לגבות מחיר נמוך יותר על הכרטיסים בקצה.
כן, אם באמת המטוס הספציפי יש איתו תקלה, אז כן, זה מכניס את החברה לסיחור שהיא לא בטוח יוצאת ממנו, אבל זה לא רק זה איתו, זה גם השפעות גיאופוליטיות. תקרה עכשיו איזושהי מלחמה, יקרה עכשיו איזשהו אירוע משמעותי בעולם, לא יודע, מהתקופה של סייקל שלילי, מיד הראשונות שיספגו את זה, זה חברות הלואו קוסט, כי אם יש להם ירידה של 5% בתנועת הנוסעים, או 10% בתנועת הנוסעים, כמובן, אני מדבר באופן כללי לא ספציפי לחברה מסוימת, זה יכול לגרום בגדול לסגירת החברה. ואין לה את האיתנות הפיננסית, אין לה את שולי הרווח המספיקים כדי לעמוד בזה, לכן יכול להיות שמודל הלואו קוסט הוא כאן, אבל הוא לא כאן כדי להישאר ולא להישאר לאורך זמן. שוב, לא יודע אם זה מה שיקרה, אבל לפחות ככה זה עשוי לקרות, וזה דבר שעומד, כן, בבסיס הדבר הזה.
כן, אתה אומר לחברות האלה יש תלות מאוד גבוהה ביציבות, ובעיקר ברווחיות גבוהה. הם לא יכולים לספוג טלטלה, כמו שחברה מסורתית יכולה לספוג טלטלה, חודש, חודשיים, שנה בלי רווחים או עם הפסדים, ואחר כך להתאושש, בגלל שולי הרווח הקטנים של חברות הלואו קוסט.
בדיוק, בדיוק.
טוב, אז אנחנו מבינים שיש אתגרים לשתי התעשיות המרכזיות שלקחו את שוק התיירות קדימה בשנים האחרונות. באופן טבעי אני מניח שזה משפיע על ההשקעות בעולם התיירות בכלל ועל השקעות נדלן בשוק התיירות בפרט. בואו נדבר על זה.
כן, תראה, שוק התיירות הוא הרפתקה, והרפתקה שיכולה להיות לא נעימה לפעמים, הוא רגיש מאוד לתנודות. ולכן כשמשקיעים בשוק התיירות, אז א' המלצנו להכיר את המגבלות של השוק הזה ולהכיר את הסיפור של שתי התעשיות האלה שהרגע ציינו. זה נכון כדי להבין את התמונה הכללית, אבל גם צריך לזכור שיש פה גם סיכוני רקע שקיימים לשוק הזה שמאפיינים אותו כשוק ייחודי. כשמשקיעים בו. כמו כל שוק, כשמשקיעים בשוק מסוים, והוא שונה מהסטנדרט, מ-residential, משוק מגורים פשוט, צריך לעשות את התאמות, להבין מה שונה ומה דומה, ולהכיר לעומק את מה ששונה לפני שמשקיעים בו, בגלל הבנת הסיכונים. עכשיו, אני שם באותה כפיפה, וזה חשוב מאוד שגם אתם תעשו, שווקים שהם ממש השקעה בשוק התיירות, כלומר לרכוש דירה בשביל להזכיר אותה לטווח קצר, שזאת השקעה ישירה בשוק התיירות, וכן השקעה בשווקים שהם מוטי תיירות, גם אם אתם ברזידנשל. אם אתם קונים עכשיו דירה, והיא לא לשורט רנטלס, היא לונג רנטלס, והיא במרכז העיר, בפריים לוקיישן, ליד כל מרכזי התיירות. בגדול, מה שמשאין לכם היום, הרבה מההתעסקות היומיומית שלכם, ומזה שהשוק שם הוא טרנדי ועולה, הרבה פעמים נשען על זה שיש שם תיירות מסגשגת וצומחת. אם התיירות קורה משהו בתיירות המקומית, גם לא מן הנמנע שהדירה שלכם, שבכלל בשוק לונג רנטלס, תהיה לה איזושהי השפעה, בין אם זה ברמה של ירידת ערך של הדירה, בין אם זה ברמה של, לא יודע מה, לא יהיה מי שיגור שם, כי פשוט יש פחות תעסוקה. המון דברים יכולים לקרות ברגע שאתם חוסים את עצמכם לשוק שהוא מוטה תיירות. לכן אין הבחנה אם זה, אתם ממש בשוק התיירות, או שאתם רק בשוק שמוטה תיירות, באזור שמוטה תיירות. אבל אם אני אנסה שנייה לקחת את כל מה שדיברנו, ולנסות שנייה לתאר תרחיש ש מראה עד כמה שוק התיירות הוא שוק היום רגיש בגלל שתי הבעיות האלה שאמרנו. אז למשל, אותו נושא של מטוס שמתרסק, בכלל לא קשור לאיזה עיר תיירותית שאתם משקיעים בה, התרסק מטוס איפשהו, הדבר הזה משפיע על בוינג שמחליטה להקפיא את כל פעילות המטוסים האלה בכל רחבי העולם, לעצור את הפעילות שלהם, הנחיה של רשויות התעופה העולמיות, לא טסים בזה יותר, יש מאות מטוסים כאלה שלא פעילים, חברות תעופה צריכות לצמצם את רשת הנתיבים שלהם, צריכות לצמצם את כמות הטיסות שלהם, הדבר הזה יכול לגרום לחברת לואו קוסט, שיש לה שולי רווח קטנים לקרוס, מחר בוקר החברה הזאת קורסת על כל עשרות ומאות הקווים שלה, היומיים שהיא עושה, זה אומר שפחות אנשים יש פשוט פחות קווים ליעד הזה. כשיש פחות קווים ליעד הזה, המחיר ליעד הזה עולה, כי חברות אחרות פשוט יעלו את המחיר. אם המחיר עולה, אז יש אנשים שכבר יקר להם לטוס לשם, והנה, פתאום, באירוע שבכלל לא קשור להשקעה שלכם באיזה דירה, באיזה מקום כלשהו, מטוס שמתרסק איפשהו, גורם לפתאום, אתם לא מצליחים למצוא סוחר, אתם לא מצליחים למצוא, דייר שיבוא לשם לטווח קצר, לא מצליחים, כי פשוט אין מי שיגיע לעיר הזאת. ובבת אחת, התיירות בעיר הזאת יורדת ב-20-30%. עכשיו, דברים האלה זה לא דמיונים, הנה זה קורה לנגד העיניים שלנו, ואומנם עוד יחסית זה יוצא כמעט ללא פגע, שריינר מפטרת כמה מאות או אלפי עובדים, זה יחסית ללא פגע, אבל תחשבו שזה היה קצת יותר קיצוני, שהיו מגלים עוד בעיה, או שעכשיו קורה עוד איזה מטוס שחלילה מתרסק, דבר כזה עשוי להיות דרמטי, ולמעשה לחסל, כן, שוק שלם של תיירות, שנשען על ההצלחה של כל המודל הזה, על ההצלחה של מהרגע הראשון לשלוח את הנוסע מאיפה שלא נמצא, להגיע ליד הקצה, ללון בעיר, להתנהל שם. הדבר הספציפי הזה, המטוס שמתרסק, יכול לסכל את כל התהליך הזה, וכל השרשרת שדבר תלוי בדבר שם, עלול לקרוס כמגדל קלפים.
כן, זה וגם כמובן בונה על זה, שבשלב השני, שזה העניין של ההסדרה של אותם דירות שורט רנטלס, לא תבוא. וזה
הנקודה באמת הדרמטית ביותר בסיפור הזה. כולם יודעים שההסדרה הזאת מגיעה. זה לא שהיא עכשיו איזשהו משהו אבסטרקטי שמישהו העלה על מוחו ואמר יאללה קדימה שיהיה. עכשיו זה בשלב של הכתיבה של הצעת החוק. אז כאילו צריך לא להכיר בזה או לא להבין את זה או לא לקחת את זה בחשבון, זה ממש טעות כלכלית. עכשיו, אם אתם אומרים, טוב, אני אקח את הסיכון שההסדרה הזאת לא תהיה נוראה כמו שאני חושב, אז בבקשה. אבל אתם חייבים קודם כל להבין מה שתי האפשרויות. עכשיו, אפשרות אחת, שלדעתי זאת תהיה גם האפשרות הסבירה, ההסדרה הזאת, מה שהיא תעשה, היא בגדול תשווה או אחד לאחד או כמעט אחד לאחד בין דירת מגורים לשורט רנטלס לבין יחידה בבית מלון. עכשיו, זה אומר שכל מודל ההכנסה שלכם הוא מודל שמוטה רגולציה, כל הדברים שאתם צריכים לעמוד בהם, התקנות, הרישוי, המסמכולוגיה, כל הדבר הזה חייב להיות מאוסדר, מפוקח, אתם צריכים לדווח, רשויות המס, אתם צריכים להיות אתם בקשר ברמה השוטפת, זה דיווחים שוטפים, זה אומר להירשם כעוסק, זה אומר לדווח על כל הכנסה, כמובן, זה אומר לנקות מע"מ ממחיר המוצר שאתם מוכרים אותו, שזה הדירה הזאת בעצם, זה אומר מס הכנסה שולי על ההכנסות שלכם, זה בעצם הופך את העסקה הזאת בשורט רנטלס לעסקה הרבה הרבה פחות אטרקטיבית, שלא לומר לא אטרקטיבית. בטח במדינות מסוימות. אז זה דבר שחייבים לקחת בחשבון כאחד האפשרויות. האפשרות השנייה, שהיא האפשרות האופטימית, זה שאו שלא יחוקקו, מה שלדעתי פחות סביר, או שיחוקקו משהו מאוד מאוד מטיב עם ה-Airbnb, אבל למי יש אינטרס לעשות את זה? זאת אומרת, למי יש אינטרס לעשות את זה? איזה עירייה תרצה להטיב עם ה-Airbnb? הרי זה מנוגד לאינטרס התושבים, זה מנוגד לאינטרס הלובי המלונאי, זה מנוגד לאינטרס הרגולטורים, זה מנוגד לאינטרס של כולם, של רשויות המס. לכן, למה שמישהו יעשה את זה? זאת אומרת, למה שהוא לא הולך לפתרון הקל והפופוליסטי, שזה באמת להסדיר את זה בצורה יותר קשיחה ואפילו יותר קשה אפילו מאשר מלונאות. במיוחד שיש לובי מלונאי שאומר, אפילו אל תשווה את התנאים, כי כאמור, לי יש את התנאי מינימום. לכן ההיגיון אומר שרוב הסיכויים שזה דווקא יוסדר ברמה יותר מקשיחה, וזה חייבים לקחתו בחשבון כשנכנסים להשקעה כזאת.
כן. מה לגבי עונתיות?
אז זה לגבי כל מה שאמרתי עכשיו, זה בעצם נובע הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו בפרק הזה, שזה המגמות בשוק התיירות והכיוון שאליו שוק התיירות הולך. אבל יש lying underneath לכל הנושא שלנו גם אפקטים שמשפיעים על שוק התיירות, מלכתחילה, עוד בכלל בלי שהתחלנו לדבר על המגמות האלה. כי שוק התיירות, כאמור, זה לא עסקה פשוטה. זה יותר מאתגר ויותר הרפתקני. למה זה ככה? כי כל עולם התיירות הוא עולם שהוא בעיקרון מוטה רגולציה ומוטה עונתיות. זה לא עסקה מאוד פשוטה, כמו דירת מגורים שמשקיעים. צריך להבין, מחירי הכניסה בענף הזה הם מחירים יקרים. השיווק הוא יקר, לבדל את עצמך זה יקר, הריהוט של הדירה זה דבר יקר. השמירה על התחזוקה השוטפת, הניהול של זה, אלה דברים הרבה הרבה יותר יקרים. אלה חסמי כניסה שכן, גם כן משפיעים לך על כל אטרקטיביות ההשקעה. אם אתה מזכיר את הדירה שלך בשכונה או במרכז עיר, ולעיר הזאת יש תיירים שהם לפעמים לא איכותיים או לא יודע מה, לא אכפתיים ולא שומעים על רכוש של אחרים, יכולים לעשות לך נזקים של עשרות אלפי שקלים ולך תחפש. עכשיו אתה נתקע פה בביטוחים, לך תתבע, מה תתבע, כן אחריות, לא אחריות, לא יהיה לך למי לתבוע, נהרסה לך הדירה, עכשיו אתה צריך להתחיל להסתדר. זה דבר שחייבים להכיר אותו שנמצא בלב ליבה של לב ליבו של השוק הזה, של שוק התיירות. אבל מה שעוד מוטה השוק הזה, כמו שאמרת, מוטה עונתיות. מה זה אומר שהוא מוטה עונתיות? זה אומר שלמעשה התפוסה, כמו שאנשים הרבה פעמים מדמיינים אותה, היא תפוסה, כן, היא תפוסה של חודשי עשי. כשאנשים אומרים, אני הרבה פעמים רואה את זה, זה די מדהים. אנשים מספרים על השקעה עם איזושהי תשואה מסוימת באיזה שוק, שוק תיירות. אתה מסתכל על המספרים, אתה עושה את החשבון, אתה רואה, זה ממש לא התשואה שאני רואה לפי הנתונים. איך זה יכול להיות שם? לא, זה הכוונה לתשואה ביולי-אוגוסט. אוקיי, נהדר. אז יולי-אוגוסט יש תשואה כזאת, אבל ספטמבר עד יוני יש תשואה של 2%. אז מה עשינו בזה? הממוצע המשוקלל שלי זה 4% תשואה. אז כל התררם הזה אני עושה בשביל 4% תשואה, ואני אגיד גם יותר מזה. וזה גם דבר שאמרנו אותו פעם באינבסטקאסט, שלפעמים גם יכול להיות שבאמת תתקבל תשואה גבוהה יותר, בחלק מדירות השורט רנטלס האלה, באחוז וחצי, שניים, אבל כמות ההתעסקות והמשאבים ותקורות הניהול, עכשיו, תמיד זה גם מתפצל, יש כאלה שלוקחים חברת ניהול מקומית, ויש כאלה שאומרים, לא, אני נהל לעצמי את הדירה, אני מומחה בניהול. אז אם אתה מנהל עם חברת ניהול, אז חברות הניהול הרי לוקחות נתח הרבה הרבה יותר גדול על הניהול שלהן, מאשר חברת ניהול של long rentals, מן הסתם, כמעט פי שלוש לפעמים. אז זה דבר ראשון, מה שאומר שגם אם התשואה שלך הברוטו היא גבוהה יותר, התשואה נטו תהיה כבר כמו דירה רגילה. אבל גם אם אתה אומר, אני לא אקח חברת ניהול יקרה, אני אנהל את זה, ואז אני אחסוך את הדמי ניהול, מה עם כל הזמן שאתה משקיע? הנסיעות שאתה טס, ההתעסקות כל היום בנכס, לדבר עם 101 אנשים בדרך רק כדי להצליח להזכיר את זה ל-4 ימים. כל האופרציה הזאת שצריך להחזיק אותה, אז יכול להיות שאתה בסוף תראה ברוטו תשואה גבוהה, אבל לא שקללת פה את כל הזמן ששרפת על ההתעסקות. במילים אחרות, עוד בכלל בלי קשר למגמות שאנחנו צפים בשוק הזה, בתחום הזה, יש לענף התיירות את הבעיות והאתגרים שלו. וזה אתגרים שחובה להכיר אותם לפני שעושים את הצד הראשון בתחום. וזה בלי קשר, כמובן, להבנה של התהליכים שהם חשובים, כי בסוף אתה משקיע בהווה, אתה לא משקיע באיזשהו מוצר אבסטרקט, אתה משקיע במה שקורה איתו היום, ומה שקורה איתו היום זה גם כמובן מה שעוד עתיד לבוא.
זהו, מה שבעיקר צריך להסתכל עליו זה מה עתיד לבוא. כן, ואני חושב שבסוף הדברים שלך נכנסת ככה בצורה יותר חדה באתגרים של השוק הזה גם היום וגם בעקבות מה שקורה היום, כלומר בעתיד. ואני חושב שהדבר המעניין שהגענו אליו בשיחה הזאת באמת הערכות לגבי העתיד שמבוססות על ניתוח של מה שקורה ממש בימים האלה, והניסיון להגיע בעקבות זה להבנה מה צופן העתיד לשוק השכירות לטווח קצר. וזהו, אני חושב שבזה נחתום את הפרק של היום. כרגיל היה מעניין, וזהו, תודה פלא.
תודה עידו.